זה הכובד ככה להתחיל את הפרק. זה מגיע מאוחר יותר.
הרבה הנחות. פרק מורכב. תיקים באפלה. פודקאסט של פשע אמיתי.
נכון.
וכיוון שהפשעים הם אמיתיים, והיום יש לנו הרבה לדבר, אז נאנחתי.
אז אני אריאל, ואיתי אבא שלי נתנאל. היום באמת בכל פרק, כל אחד מביא מאיתנו, כל אחד מאיתנו מביא באמת נושא, פרק של תיק שנותר באפלה, ונפתח אותו כאן.
והוא מפתיע את השני, את רעהו, ששומע בפעם הראשונה על מה מדובר, ואיך מדובר, ועל מה נדבר, וכולי. והיום נדמה
שלך?
לי, שלי, כן?
בעובדתך?
מה את אומרת? בטוחה? אנחנו סגורים על זה?
משבעת.
יש לך הוכחות מצולמות?
האמת שכן. האמת שיש הוכחות גם מוקלטות וגם מצולמות. מה זה הכובד הזה? זה מגיע מאוחר יותר, שנייה.
טוב.
בוא נתחיל ככה ברוח טובה, נשמע את הפרק.
התחלנו ברוח טובה, זה הנחה שהיא מבשרת רוח טובה.
אני רוצה להאמין לך. אז על מה הפרק היום?
נתחיל, אפרופו רוח טובה, סיפור, בפעם הקודמת דיברנו על המקום הזה שיש לנו מיקרופון חדש, נכון?
נכון.
ודיברנו, כמו שתמיד שאנחנו מדברים, אז איכשהו הרשתות החברתיות מייצרות בהקשר הזה איזשהו הקשר, שלא תמיד אנחנו מבינים אותו ברגע הראשון, אבל הם כנראה שומעות כל מה שאנחנו...
יאללה, הגדול, קוראים אותנו ושומעים כל הזמן?
כל מה שאנחנו... וואו, זה ברור, אנחנו מדברים על דברים, קופצות פרסומות, קופצים דברים.
אז מה קפץ לך בהקשר הזה?
אוי, קטע קוריאה. ממש קוריאה.
תצחיק אותנו.
אז ככה.
אבל אני דרוש. דרוש קצת הומור.
שימו לב.
שלום, קיבלתי מתנה נפלאה.
מתי כספי.
זהו.
מתי כספי.
משה ציוני, ידידי אותו, בנה בעבורי מיקרופון.
מיקרופון. של מתי כספי. והוא כל כך מתרגש.
את המיקרופון הזה קיבלתי אתמול.
גם הוא קיבל.
אני צמרמורת והתרגשות. אני חושב שגם כל מי שמכיר אותי יודע שבשבילי הגשמת חלום תהיה להקליט דואט עם סילו מונדל. אני יודע שהייתי מתרגש מאוד.
בקיצור, מתי כספי במשך מונולוג של 4 דקות, כל מה שהוא מדבר עליו זה המיקרופון החדש, המדהים, המדונדש, שהוא קיבל, יש פה גם צילומים, אנחנו גם נחלוק את זה, ואמרתי לעצמנו, כיוון שזאת גם מתנת יום הולדת, שאני בחרתי להעניק לעצמי ולמשפחה לקראת יום הולדתי, אנחנו הולכים למתי כספי, הופעה בירושלים.
המיקרופון היה מתנה שאני קיבלתי וחולקת איתכם ואיתכם.
ואמרתי לצליחה, הכל התחבר.
נכון,
מעגלים. אז
תודה רבה. בלי דורמי. אז זה כבר סרט אחר שקפץ. אז זאת הזדמנות בהקשר הזה להגיד שוב תודה. גם למתי כספי וגם לאורי לוי גנני על המתנה המקסימה, המיקרופון החדש והמרגש. תגובות את כאן אריאל?
בהחלט פתיחה חיובית.
רואה, אמרתי לך. כל מי שלא האמין שיש לנו הרבה דברים חיוביים לומר, פשוט...
סליחה שביקפקתי עם ההתחלה הכבדה, הדבר הראשון שנשמע בפרק אחרי עוד פתיחה זה...
הנחה. מיקרופון חדש קולט כל רעש, וכיוון שאת, בהקשר הזה, הפודקאסט שלנו היום, הוא באמת מביא את סדרת ההמשך או את מענה ההמשך לסוגיה שאנחנו ככה מטיילים איתה בתיקים באפלה האחרונים שאני מתחקר, מקומות מעוררי השראה שבהם פעם היה רצח עם המוני, חסר כל סיכוי שמשהו טוב ייוולד ממנו, והנה מקומות סכסוך בעולם, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, פתאום מביאים איזשהו מזור. איזשהו פתרון אחר, רגשי שאולי גם בחודש החמישי וחצי, שאנחנו במלחמת חרבות הברזל, אנחנו נמצאים כבר באמצע מרץ 2024, החטופים עדיין לא כאן, סוף הסכסוך עדיין לא כאן, הפיגועים והקטטות וחודש הרמדאן ממשיכים, הרבה הרוגים, הרבה עצב, הרבה חוסר ודאות, אז תכף נביא גם את פרק ההמשך של קמבודיה, כמר רוז' והרצח ההמוני.
באמת מתוך זה אתה מביא איזו תקווה לכאן, שהדבר ייפטר ושהחטופים יחזרו ושיהיה איזה שלום כלשהו פה.
כן, אפשר, זה עבד במקומות שבהם מעשי הרצח ההמוניים איכשהו, תמיד יש דרך, הצליחה לייצר סוג של פתרון ומזור, אבל אנחנו פה בעוד הערת סוגריים אחת, לא רק המיקרופון, הערת סוגריים שנייה, בהמשך לפודקאסט האחרון שאת הבאת על עונש מוות, כן או לא, קפץ לי, מולי, שימי לב, שלוש מילים שלחש נידון למוות, כתבה בוויינט, ואז ההוצאה לאורג שלו נעצרה.
מה היו שלוש מילים?
אני אתן לך לנחש. 40 שנה, 40 שנה עוקב עונש המוות של הרוצח הסדרתי תומאס קריץ', שטוען כי הרג במו ידיו עשרות בני אדם.
אז הוא הודה.
הוא הודה, הוא הורשע בפחות, כי לא היה ברור אם הוא מודה על הכל או מודה ומנפח ולא היו הוכחות משפטיות.
עצרו את זה כדי באמת להמשיך את החקירה. לסגור קצת חול.
אמש, זה כתבה מסוף פברואר השנה 24, זאת אומרת אמש זה ממש אמש, אחרי לילה האחרון עם אשתו וסעודה האחרונה של גלידה.
בדוק.
ואוף מטוגן. יש כנראה,
פפסי.
כן, אפל קנטקי פרייד צ'יקן. אבל הצוות הרפואי, שימו לב, כשל שוב ושוב בניסיון לחבר לו עירוי עם רעל, וכשצו ההריגה עמד לפקוע, ההליך בוטל. מה היו המילים שהרשויות באיידהו, בארצות הברית, נאלצו לעצור את הוצאתו להורג של הרוצח הסדרתי, תומאס יוג'ין קריץ', אחרי שהיה לו קושי לחבר את עירוי והוורידים, ולהזרים את הרעל. עכשיו זה אגב לא מקרה ראשון שהוצאה להורג משתבשת. מה היו המילים אריאל? שלוש מילים, שלושה ניחושים. בבקשה.
נראה לי אני אדם האחרון שיכול לנחש, כשאני לא רואה את מה שכתוב בכתבה שהבאת.
אני כתבה מתוך וויינט, אז את יכולה לנחש בבקשה, כי אני אראה לך איך הוא נראה.
אני אגיד לך מה.
כך הוא נראה.
אוקיי. כך הוא נראה. אני אראה תמונה שלו ברשתות, בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם. בקשר למשפט, אני חושבת או שזה יהיה משהו נורא עמוק ורגשי וזה משהו נורא משמעותי, או משהו באמת מטומטם, כאילו משהו שלנו יראה אולי איזה דחקה כזאת,
אני אתן לך רמז. אני אתן לך רמז. מבין שתי אפשרויות שהנחת, האפשרות הראשונה היא הנכונה.
זה משהו גדול ומטלטל.
ורגישי. קריץ' בן ה-73 הורשע בחמישה ניסיונות רצח בשלוש מדינות שונות. הוא הודה בביצוע עוד עשרות מעשי רצח שלא הורשע. ב-81 הוא כבר יצא מאסר עולם בגין שורה של רציחות. הוא רצח את שותפו לתבקלה, קראו לו דיוויד דייל יאנסן, בן ה-22. בגין הרצח הזה נגזר עליו עונש המוות. הוא כבר 40 שנה מחכה. הוא אמר, מה היה המשפט האחרון שהוא אמר כשעצרו לו אותו? זאת אומרת, היה משפט אחד שהוא היה משפט די מדהים שהוא אמר. מה הוא אמר?
זה משהו שקשור לחקירה עצמה, תהליך של החקירה. אני לא יכולה לדעת.
תזרקי שלוש מילים. שלוש מילים
אני
שיכולות.
אני לא יודעת.
אני לא יודעת, לא טוב, הוא גבר. אין סיבה שיגיד, הוא גם לא מדבר עברית. למה שיגיד את זה?
רוצה לתת רמז שבעצם הוא גם הפתרון?
אני אתן לך רמז. את רואה את תא הוצאה להורג בבית הכלא באיידהו?
אני
לא
יודעת פה, אני רוצה להישאר. מה הוא פה יכול להגיד?
סליחה. הוא אמר שלוש מילים די מדהימות, אחרי שלא הצליחו שוב ושוב לממש את עונש המוות. אני, כמובן באנגלית, אוהב אותך.
למי הוא אמר את זה?
לאשתו. הוא אמר את זה לאשתו שהייתה שם נוכחת.
וזה מה שעצר את ההוצאה להורג?
הם לא, הרשויות לא הצליחו להוציא אותו להורג, הם פשוט כאילו לא מצאו לו את הברית.
זה לא המשפט הזה עצר את התהליך, לא משהו אמר, פשוט, וואו, התרגשנו, סליחה, לא נהרוג אותך.
אבל אחרי המשפט הזה זה נעצר. איכשהו הקוסמוס עצר את זה.
אבל פשוט כאילו
פספסו את הברית. אבל יכלו להמשיך ולהמשיך, והמשיכו והמשיכו. אבל כשהוא אמר את המשפט הזה, עצרו את ההוצאה להורג. אחרי 40 שנה, שבו הם כבר חיתו את האור שלו באלכוהול, וכל ניסיון ערך כמה דקות, והוא הביט שוב ושוב בבני המשפחה, ובנציגי הרשויות שישבו בחדר הסמוך, והם השקיפו עליו, שעומד לחרחר ולהיות מוצא להורג. הזרועות שלו כבר היו קשורות ברצועות לשולחן. הוא מתח מעט את האצבעות, ומדי פעם נראה לוחש. אני אוהב אותך או אותך, לאדם כלשהו שהוא יצר איתו קשר עין מעבר לזכוכית. וסצנת האהבה המדהימה המטורפת הזאת יצרה את הנס הזה מבחינתו. לא יומן, לא?
מבחינה סיפורית זה באמת מהמם. מבחינת הפרקטיקה שבסיפור של הבן אדם הזה, זו לא סוגיה של סליחה לבן אדם. כמה זה באמת אומר משהו? שבן אדם מרגיש אהבה, מה זה, כאילו, ביחס להריגות שהוא עשה? מה זה באמת שווה, כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון?
תראי.
זה בוא. כסיפור, כסצנה, כאיזה רגע בחיים, זה מהמם. שהוא בסוף של חייו, אנשים הורגים אותו, והוא פונה לאשתו, והוא ממלמל שהוא אוהב אותו. זה תמונה יפה. אבל שנייה בצד אחורה, הוא הרג ונענש על זה. זו מין סוגיה באמת של סליחה.
הייתה שם כתבת בשם ברנדרה רודריגז. ישב איתה סמוך מסתכלת, והיא מספרת, בשום שלב של ההליך לא נראה שקריץ' סובל מכאב חמור. טוב, הלו לא נכנס. אף שהיה רגע שבו אמר לצוות הרפואי שהרגליים שלו קצת כואבות. ממש לקראת הסוף שההוצאה להורג נעצרה, הוא פשוט הביט למעלה. התחושה הייתה שמאוד מאוד קל לו. לא יאומן, אה? עונש מוות כן או לא? טוב. הוא גם כותב שירה. הוא מודה לסוהרים. הוא העביר כמעט את כל חייו מאחורי הסורגים באיידהו. בקיצור, סיפור מאוד מאוד יוצא דופן. איך משפט כזה של רוצח סדרתי משורר מצליח לחלץ אותו. ועכשיו צריך לשאלת מה עושים עם האיש. מוצאים אותו להורג שוב, מחזירים אותו, מה אומרות רשויות החוק.
כי זה לא רוצה להורג היחידה.
לפני שנים אחדות הוא התחתן. הוא גם הודיע לסוהרים, הוא מוקיר תודה לסוהרים על עבודתם. הוא אומר להם את זה.
יכול להיות שהוא עבר איזה תהליך שיקומי כלשהו. כנראה שכן, אם הוא כאילו בא עם הרגישות של ההודעה האלה, ויכול להיות שזה באמת אמיתי, הוא באמת עבר תהליך.
עכשיו, בדיוק על הספק הזה של תהליך או לא תהליך, אז יש פה נציגה של התביעה אומרת את הדבר הבא. אין ספק שקריץ' יכול להקסים אנשים. אך הדגישה שלמרות זאת, כשהיה איזשהו שימוע, בכל זאת כותב שירה, מביע הערכה לסוהרים, אז היא אומרת, בכל זאת מדובר בפסיכופת שאינו מסוגל לחוש לא חרטה ולא חמלה. היא קובעת עם איתם התביעה.
זה באמת יכול להיות מניפולציה מאוד גדולה. זה קשה לדעת.
עכשיו יש שם חוק חדש. מדברים על כיתת יורים. שאולי כך יוציא אותו להורג, כי אין אפשרות לממש את עונש המוות באמצעות הזרקת רעל, כי זה כאילו דאבל טייק. אי אפשר להוציא להורג אדם פעמיים, רשויות בתי הסוהר, מגבשים את המדיניות, כי צריך מתקן מיוחד בשביל כיתת היורים. בקיצור, סיפור.
בהחלט סיפור.
אז פתחנו סוגריים בתוך סוגריים.
את הסוגריים אפשר, לדעתי, יכולת לתת מקום בפרק שלם.
אני מסכים איתך.
אבל בעיניי לפצל ריבוי סיפורים.
ועכשיו?
כמה שיותר יותר טוב.
עוד סוגריים מספר 3 בפרק.
אוקיי.
אז את מבחינה להבין למה הייתה הנחה בהתחלה. הרבה סוגריים... הרבה סוגריים נגלו לפנינו.
איזה פרק טוב, הרבה מה לשמוע.
תודה רבה לך.
בכיף, אני מופיע במתנסים, בבת מצוות, בהוצאות להורג.
בהוצאות להורג.
מה שתבחר, אני אעשה פה שרשרת אירועים.
פרופסור יובל נוח הררי.
אוקיי.
אחד הישראלים המצליחים ביותר בעולם.
שמוכר.
היסטוריון ישראלי, מטאור באקדמיה באוניברסיטה העברית, שארז את ההרצאות שלו מאוד מאוד מבוקשות על סוג של קיצור תולדות האנושות לכדי ספר שהיכה גלים בכל העולם, בעוד ספרים, בעשרות שפות, הוא אדם שמצוטט על ידי נשיאי ארצות הברית, נשיאי חברות הייטק מהמובילות בעולם, פייסבוק ועוד, מרצה מטאורי מבוקש בעולם, הוגה דעות מהישראלים המשפיעים ביותר בעולם. היום עולה מאמר שלו. אנחנו נמצאים באמצע מרץ 2024. כותרת המאמר, לנצח בכל הקרבות, אך להפסיד במלחמה. המערכה בעזה, הוא כותב, ושימו לב, אולי, אתם תשפטו, אולי הוא שמע את הפודקאסט של תיקים באפלה לפני כתיבת המאמר.
מה בדיוק שנאמר פה הוא עלה בכתבה?
אתן לכם את הכותרת כדי להיכנס לקונטקסט. המערכה בעזה אינה על מי הורג יותר אנשים, אלא מי קרוב להשיג את מטרותיו המדיניות. במקרה של החמאס הן ברורות למדי וחלקן כבר הושגו. בישראל המטרות המדיניות מעופלות עד לא קיימות, אבל בשורה התחתונה ללא אופק מדיני, החמאס ינצח את ישראל. זו התזה שלו. וכדי לעורר תקווה, אני גולל כרגע למאמר שנמצא בידיעות אחרונות ובוויינט בסוף סוף המאמר. והוא אומר בהקשר הזה, נותן, תוך כדי הגלילה, נותן אנלוגיה, אני אומר את זה כדי להיכנס לתוך ההקשר של המאמר, שהוא מאמר ארוך ומרתק ואני מאוד ממליץ, אולי גם אליו נפנה בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם, הוא נותן את הדוגמה מאליס בארץ הפלאות, שמגיעה לצומת דרכים ולא הייתה בטוחה אם לפנות ימינה או שמאלה, היא שאלה את החתול, הצ'ייסר, באיזה דרך כדאי לה ללכת, שואל אותה החתול, לאן את רוצה להגיע? אני לא יודעת, השיבה אליס. אם כך, פסק החתול, מצטט פרופסור יובל נוח הררי, לא משנה באיזה דרך תבחרי. זאת אומרת, אם ישראל לא תדע לאן היא רוצה להגיע, זה כבר לא משנה. אם ייכנסו לרפיח או תהיה הפסקת שומע, כי לא יודעים לאן הולכים, אז זה לא משנה. או אם יודעים, לא החליטו על זה בכל רם, או לא מסבירים על זה. ואז לפתע, השיא של המאמר מתחיל בפסקה הבאה, תחזיקו חזק. דרישת שלום מרואנדה.
אוקיי.
מכל הסיבות הללו, הכרחי להקים מיד ממשלה שיש לה חזון מדיני מבוסס על חתירה לפשרה, ואני מצטט מתוך המאמר בוויינט. לפני 30 שנה, כותב פרופסור יובל נוח הררי, כדוגמה מעוררת השראה למצב, בשנת 1994 התרחש ברואנדה טבח נוראי שמזכיר את זוועות 7 באוקטובר. כותב פרופסור יובל נוח הררי. ביום אחד בני ההוטו עינו, אנסו, רצחו אלפים מבני הטוצי, גברים, נשים, זקנים וילדים. משפחות וכפרים שלמים נמחו מעל פני האדמה. זה היה מסע הרג אכזרי להחריד עם מצ'טות, גרזנים, מאדרים ואלות.
זה באמת לוקח לאחד הפרקים הקודמים שהקלטנו באותו הנושא?
למחרת, כותב פרופסור יובל נוח הררי, זה קרה שוב. ולמחרת, זה קרה שוב. ושוב, ושוב, מה שחוו הישראלים בשבת הנוראית של 7 באוקטובר, חוו בני הטוצי במשך כ-100 ימים רצופים בין 7 באפריל ליולי 1994. מעריכים שבאותם ימים רצחו ההוטו כ-800 אלף איש ואנסו מאות אלפי נשים. בדיוק על זה דיברנו.
נכון, אבל זה סיפור מאוד...
החיבור לתוך 7 באוקטובר... כאילו, מה שנקרא, איך אומרים, רעיונות טובים נותרים השראה, אחד לאחד. 30 שנה מאוחר יותר, כותב פרופסור יובל נוח הררי, במאמר מרתק שמומלץ לקרוא, שורר שלום בין הטוצי להוטו. הנהגת הטוצי הובילה תהליך של השלמה וריפוי, וקיבלה חזרה לרואנדה את הרוב המכריע של בני ההוטו שברחו. כיום הם חיים ביחד בשלום, שנחשבת לאחת המדינות השלוות רואנדה והמשגשגות ביותר באפריקה. לאחרונה היא אפילו הפכה למוקד תיירות מבוקש. אנשים טסים לחופשה ברואנדה ומבקרים בכפרים הציוריים, מבקרים בגבהות, שם גרים יחד ההוטו והטוצי. והתיירים לא יכולים להאמין מה קרה במקומות האלה, מקומות הבילוי לפני בסך הכל 30 שנה. אם הם הצליחו, כותב פרופסור יובל נוח הררי, אולי גם לנו יש תקווה.
נראה לי זמן טוב להפנות לפרק שהקלטנו לפני לגמרי. כמה שבועות. כן.
פרק שמדבר בדיוק על המקום הזה של זוועות איומות באפריקה בתהליכי ריפוי ואיחוי רגשי שהצליחו לפתור סכסוכים שנראו בלתי פתירים, אכזרים, לא פחות מהטרגדיה האיומה של 7 באוקטובר.
אם הוא שמע את הפרק שלנו או באמת העלה את זה מעצמו,
זה לא באמת חשוב.
זה לא נראה לי העניין. העניין הדעתי, מה שתופס אותי, זה שזה מוטיב חוזר. זה נקודה שבאמת אולי יכולה להביא אור אלינו.
אני אומר את זה בהערכה אדירה לפרופסור יובל נוח הררי. למה? כי כשאנחנו אומרים את זה בפודקאסט של תיקים באפלה, זה מדהים. אנחנו מודיעים לכל אחד מעשרות אלפים שמוריד וכו'. שפרופסור יובל נוח הררי, שאחד מישראלים המהדהדים ביותר בעולם, שדעתם נחשבת, שהספרים שלו והמאמרים שלו מתורגמים בהרבה מאוד מקומות בעולם, הוא באמת מטאור אינטלקטואלי. הוא לוקח את הדוגמה הזאת כדוגמה שמעוררת תקווה ומחשבה. אני בא ואומר, אני מאוד שמח שהמסרים האלה מהדהדים, ואין איזה שום משמעות מהדהד את זה קודם.
אבל אצלנו זה היה קודם. לדעתי, עצם המסר הזה שהוא, שוב, הסוגריים, שאלו נחמד, היא עלינו איזה נקודה באמת מהממת.
ממעוררת תקווה.
לגמרי, אבל גם המהות עצמה, שזה משהו שפורץ דרך באיזשהו מקום. שגם אצלנו וגם אצל...
פרופסור נוח הררי.
מה שבאתי להגיד זה שאדם בסקייל כזה, שהוא אדם מאוד חכם, מלא, נותן לזה מקום, זה באמת מהמם.
עכשיו, בתוך המקום הזה, באמת יש פה שאלה פילוסופית, כי הליבה, פתחנו שלוש מערכות סוגריים, והגענו אל הליבה של הפרק, שמתחברת עם מסעות התיירות לרואנדה, ואנחנו מביאים מתוך ולוג בקמבודיה נקודה להשראה, כי יש תיירות בקמבודיה שמתרפקת כדי ללמוד בהקשר הזה על רצח עם בקמבודיה, ואנחנו מתחברים לבלוג בעברית שמצאנו שמביא
גדולה לספר על זה ולשתף את זה עם עוד אנשים שלא מודעים למה שקרה בקמבודיה.
את הסיפורים.
אז אני צריך שהוא לעם בקמבודי להעביר את זה הלאה, כדי שזה לא יישכח. עכשיו אקח אתכם לשדות הכתר. קבר הכי מזעזע, לקורבנות משטר הקאמר רוז' במרכז העיר פנום פן. במהלך שנות ה-70 התרחש כאן רצח עם שנמשך 4 שנים.
הבשורות הטובות בתוך התהליך הזה, שהיום כל המראות, גם בבלוג, אפשר ממש לראות את החומרים מתוך קמבודיה, כל המראות שנמצאים שם, הם מראות שהם כבר ארוזים בצורה שהתודעה של התיירים שמגיעים מכל העולם, וגם הקמבודים שבאים ללמוד מהעבר, הם כזאת שאפשר להכיל אותה. זאת אומרת, אפשר לבוא רגע אחד ולהגיד שיש happy end. ויש פתרון, ובסופו של דבר גם בקמבודיה נמצא מזור לתוך...
אתה רוצה שנעלה את הסרטון הזה לקבוצת הפייסבוק?
נשמע לי מהמם.
מהמם, אז אנחנו נמצא את הסרטון הספציפית הזה ואת הכישורים האחרים בקבוצת הפייסבוק שלנו, תיקים באפלה.
בהחלט, אז ניתן עוד טעימה אחת מתוך הוולוג הזה, הסרט שמביא את התמונות מתוך קמבודיה.
ל-1975-1979. במהלכו נרצחו כמעט 2 מיליון קמבודים, אך גם בני מיעוטים אחרים כמו סינים ווייטנאמים. רבים מהם נרצחו בהוצאות אלימות להורג. הרצח בוצע על ידי משטר הקאמר רוז' שהונהג על ידי פול פוט, ששלט בקמבודיה עם גרסה מזוויעה של קומוניזם. הם רצו להפוך את קמבודיה לחברה חקלאית קומוניסטית, לכן הם ניתקו את כל המדינה מעולם החיצון, ובזמן שאף אחד לא ידע, הם עינו וטבחו בעם שלהם, מה שהפך לאחד מאירועי השמדת העם הגדולים והנוראים בהיסטוריה של זמננו.
אז יש פה תמונות, יש פה פארקים, יש פה תיירות שהוכיחה שגם כשאלה היו המוטיבציות, ושאל בפרק הראשון שדיברנו על הרצח, למה זה קרה? זאת הסיבה שזה קרה. היה פשוט משטר אפל שרצה לדכא את האנשים ולהביא אותם לתוך איזשהו אני מאמין, לתוך איזושהי דוקטרינה, לתוך תפיסת עולם, שמבחינתם קידשה מעשי רצח מזוויעים בכמויות מטורפות של אנשים.
אידיאולוגיה מאוד אפלה.
ממש, ותוצאות שהם יצאו לעולם מכלל שליטה. עוד משפט אחד.
האויבים במרכאות של השלטון היו בהתחלה אנשים משכילים ואקדמיים, שהיו הראשונים להירצח, ברמה שאפילו רצחו להם את התינוק. כי הם האמינו שגם לתינוק יש פוטנציאל להיות משכיל אם נולד למשפחה משכילה. אז היה עדיף להם לקרות את ראש הנחש במרכאות כבר מההתחלה. אחר כך הם התחילו לחסל גם מתנגדים פוליטיים, אומנים, או כל מי שנחשב כחלק מהליטה. זה הגיע לרמה שבה היה לשלטון מכסה מסוימת של הוצאות להורג מדי יום שהם היו חייבים לעמוד בה. אז הם סתם הלכו, תפסו אנשים ברחוב שהכריחו או נראו משכילים כי הם הרכיבו משקפיים, או כאלה שהיו במקום הלא נכון בזמן הלא נכון.
זה ההנחה האחרונה. לפרק הזה.
ואמרתי לך, פה היא נחוצה.
לגמרי.
זה באמת שואה ממקום אחר.
ממש ככה. בכמויות, במיליונים, וגם שם היה ריפוי.
הריגה ממקום אידיאולוגי. ממקום מצמצם ושונא.
פשוט כך.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה במקומות שונים, ואני מקווה גם שהחלק של השלום, שאותו סוף יגיע גם אלינו.
אמן. אנחנו לגמרי, לגמרי all in, חושב שדור ההווה ודור העתיד בהחלט יכולים להקים פה ולבחור להקים פה באמת איזושהי בנייה מחודשת של הכרה בערכים של שלום, של כבוד הדדי, רחמנא ליצלן של אהבה בין אנשים. איך אפשר לדבר על זה תוך כדי הטרגדיה שקורית כרגע בעזה? דווקא כשמציטים.
באמת תקוות לעתיד.
דווקא כשמציטים, בדיוק. אנחנו רואים המון סכסוכים בעולם, קיצוניים כמו שהיו פה, שאחרי תחתית האוקיינוס, שוטף פלוס 30 שנה, נמצא להם פתרון. וזה אפשרי, אם זה אפשרי שם. למה שזה לא יקרה כאן?
אם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, גם החלק של השלום והסיום הטוב יכול לחזור.
בהחלט. זה גם קרה פה בארץ, אגב, אחרי מלחמת יום הכיפורים והטרגדיה. שלום עם מצרים הגיע 4-5 שנים אחר כך, אז גם זה יכול לקרות. מי ייתן וזה יקרה עוד קודם.
נכון.
יש חלון של הזדמנות בשעונים הפוליטיים שבין הבחירות בארצות הברית, ביידן, ערב הסעודית, שכמהה ליצור הסכם שלום, ואולי הפעם הפלסטינים יהיו צלע בתוך השולחן, כוחות שפויים יקחו את ההנהגה, ומה שקרה בקמבודיה, מה שפרופסור יובל נוח הררי ציטט גם הוא מרואנדה, יקרה באזור הזה, אחרי, לא יודע, לא חייבים לחכות עוד עשרות שנים.
וגם אמרת את זה בקטנה, אבל שבאמת החליפו את השלטון בעזה. להוריד את החמאס
שנייה,
נראה לי שלום לא יכול
לבוא איתם. להביא כוחות שפויים גם בצד הפלסטיני, גם בצד הישראלי, של אנשים שרוצים לעשות טוב. אגב, יכול להיות שהשלום הזה לא בהכרח יקרה דרך הממשלות.
אבל זה צעד מקדם, מה נעשה?
יכול להיות שזה יהיה בוטם אפ, יכול להיות שזה יהיה מתוך האנשים. מתוך
זה נראה לי באמת משהו שמתחיל לעלות מתוך אנשים, אם בשיח לא... שלנו, אם בנקודות אחרות, אבל מה נעשה שהממשלה זה צעד וגורם מקדם, זה משהו שמניע את הדבר, ואני רוצה אנשים טובים שם כאילו בממשלות, בשתיהן.
רצוי.
תודה על הפרק.
הרי סמריק, היה ליוניק.
לגמרי, פרק חשוב.
מאוד מודה לך, תודה לכם.
תודה לכם, באמת לא, שאתם חוזרים כל שבוע, תודה לחדשים שהצטרפו, אתם יכולים לשמוע אותנו באפליקציות ההסכתים הנוגעות עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסטים, RSS ומה שביניהם. אתם יכולים למצוא אותנו ברשתות החברתיות בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם. הכל בחיפוש, תיקים באפלה, תודה רבה.